פרק רביעי בשמונה פרוקים. למדנו את הקטע הראשון, שהמעשים הטובים הם מעשים שווים ממוצעים, בדרך הממוצע, דרך הזהב. שתי הקצוות, שתיהן רע, אחד מהם תוספת, אחד מהם חיסרון, והמעשים האלה נובעים ממעלות המידות, כן, מהתכונות הנפשיות, או שאדם נולד איתם, או שהוא קנה אותם, קניינים, וגם הם ממוצעים, התכונות האלה ממוצעים בין שתי תכונות רעות, אחת מהן יתרה, אחת חסרה, ומהתכונות יוצאות, יתחייבו פעולות. בסדר? אז יש לנו מעשים, והאדם נמדד לפי המעשים שלו, אבל המעשים נובעים מתכונות, והתכונה ישרה מולידה מעשים ישרים. לעומת זאת, כשהאדם בתכונות שלו פונה קיצוני לכאן או לשם, הוא מאבד את זה, ואז ממילא המעשים שלו נהיים מעשים קיצוניים לכאן או לשם, ששתיהם רעים. בסדר? זה, ראינו את הדברים, ראינו גם את השורש שלהם בפסוקים שבוע שעבר. בואו נראה עכשיו את אות ב' והמשל בו. טוב, הוא מביא משל, ממידה שנקראת הזהירות. זהירות בלשון הרמב״ם פירושה איפוק. בסדר? התאפקות. עכשיו, ההתאפקות של בן אדם בין, שהיא מידה ממוצעת, הזהירות הנכונה היא מידה ממוצעת, בין רוב התאווה ובין העדר הרגש ההנאה. בסדר? צד אחד זה רוב תאווה, אדם שמתנהל בתאווה גדולה, תאוותנות, כן? נקרא לזה בשפה של היום מתירנות, בתאווה, הולך אחרי תאוותיו בלי גבול. והצד השני זה העדר הרגש ההנאה, אדם שלא נהנה מכלום, פורש מכל הנאה בחיים בצורה קיצונית. והזהירות, הוא אומר, היא מפעולות הטובות. בסדר? הפעולה של הזהירות שאדם מתנהל הוא תכונות, אבל היא פעולה טובה, יש פעולה ישרה, שאדם זהיר לא פונה לקצה של הליכה אחרי רוב התאווה, ולא פונה אל הקצה של היעדר הרגש ההנאה, הם מפעולות הטובות. ותכונות הנפש אשר יתחייב ממנה הזהירות, זאת אומרת, כמו שאמרנו, כל פעולה יש לה שורש בתכונה, תכונה פנימית, אומרת תכונת הנפש שממנה נובע הזהירות, היא מעלת המידות. בסדר? זה המעלה של המידות שאדם בפנייה אל התאווה מצד המידות שלו בצורה ישרה ונכונה, גורמת שהוא גם בפועל מתנהג בצורה זהירה. והוא אומר, אבל רוב התאווה, כן, אדם שהולך אחרי התאוות שלו בגדול, בענק, הוא הקצה הראשון. והיעדר הרגש ההנאה לגמרי, לא ליהנות כלום, שום דבר מהחיים, הוא הקצה האחרון. ושתיהן רע גמור. בסדר? אני לא רוצה להיכנס כעת לוויכוחים על זה, זאת אומרת, היו כאלה שלא הסכימו עם הרמב״ם בפרט הזה. ולדעתם, העולם הזה הוא דבר גרוע, ואדם צריך כל חייו לברוח כמה שיותר מהעולם הזה. לא ליהנות בחיים בכלל. וההפך, זאת מעלה. זה גם נובע מסוג של תפיסה שרואה במציאות של האדם, מחטא אדם הראשון, כל הנאה היא חטא. הרמב״ם לא תופס את זה ככה, וזה בא לידי ביטוי במוירה, כן? זה בא לידי ביטוי בספרים האחרים שלו גם, כן? ולכן גם הרמב״ם פה הוא לא מביא רק דוגמה. הוא באמת רואה במצב שבן אדם נהנה בצורה נכונה, צורה טהורה, הנאה שהיא גשמית נכונה והיא רוחנית נכונה, זאת ההנהגה הנכונה לחיים. בסדר? ולכן אדם שנהנה בצורה נכונה ומדויקת, לא בצורה לא מדויקת. זאת אומרת, אדם צריך ללמוד איך ליהנות. ללמוד, איך קוראים לזה, ליהנות כמו מקצוענים, בסדר? לא להשאיר את ההנאה שלו ברמה נמוכה, כן? ההנאה יכולה להיות פיזית, פשוטה. הוא מכניס אוכל טעים לפה וטעים לו בלשון. חוש הטעם שלו מרגיש, ויוצר הנאה, סוכר, כן, מתפרק לו בלשון ומפעיל את תחושי הטעם שלו, והוא מרגיש את האנרגיה שהסוכר נותן לו, וכיף לו. זו תחושה, היא קיימת, היא הנאה, אבל היא הנאה מאוד נמוכה בחיים. יש לעומת זאת הנאה יותר מדויקת, יותר טובה. כשאדם לוקח את ההנאה שלו ומשדרג אותה להנאה גבוהה יותר. למשל, בחור יכול, אתה יודע, לקנות לעצמו איזה ארבע בורקסים, ואז דיברנו על זה פעם? לא יצא. טוב, זה דברים שכדאי לדבר עליהם. בחור קונה לעצמו, אתה יודע, איזה ארבע בורקסים, יושב ככה ורוצה שאף אחד לא יבקש ממנו, כשיהנה מכל הארבע. כן, הבורקסים המעולים האלה, יש להם שלושת החותמות האדומות. זה גם נטרן יותר מדי, גם שומן יותר, וגם סוכר יותר מדי. קיצר, אז זה ממש משובח. אז הוא כאילו, זה, קיצר, לוקח את ארבעת הבורקסים שלו, מתיישב לו ככה, מתחבא מאחורי המיטה, ואוכל ככה, מחרסם אותם לבד, בלי שהוא לא יצטרך לשתף אף אחד בבורקסים שלו. הוא נהנה, כן? אבל, אם הוא היה הולך, קונה שמונה בורקסים, ושם על השולחן בחדר, ונותן גם לחברים שלו לאכול ביחד איתו. הוא היה אוכל פחות, משלם יותר, אבל נהנה יותר. כי ההנאה החברתית, בסדר? האישור החברתי, ההנאה החברתית, הביחד של חברים, יש בו הנאה. רק מה? רגע, אבל הוא אכל פחות. הוא שילם יותר ואכל פחות. נכון, מצד הנאת החך, מצד ההנאה של ה... אין הנאה יותר מחך, כן? דיברנו על בורקסים אחרי הכל. זה לא... רק ההנאה הזאת שאותה הוא נהנה, כן? שהוא נהנה באותו רגע, הייתה הנאה מאוד... היא קיימת, אבל מוגבלת. הוא יכול לשדרג את ההנאה הזאת למקום אחר, גבוה יותר, בסדר? וזה נוגע לחיים שהוא עושה, או... לעשות את זה עם חברים, הופך את זה אחרת. אגב, אתה רואה את זה במציאות, אנשים משלמים כסף כשהם הולכים למסעדה, ועל מה הם משלמים? על האווירה, על ההגשה, על הצלחות, יש לזה שם, על הצורה שמגישים את זה, על, על להרגיש מכובד, כשיש מישהו שמקבל כסף בשביל לגשת אליך ולשאול אותך יפה, מה אתה רוצה, אם אתה צריך עוד משהו והכל, נכון? אז יש פה משהו, ואנשים משלמים על מה? לא על האוכל עצמו, האוכל עצמו זה משנה איך אתה אוכל את זה, אתה יכול לאכול את זה גם באיזה שווארמיה שם, זה אותו דבר, זה אותה סחורה. אולי שם אפילו, רק מה, הרגש שיש בדבר הזה, בסדר? הרוח, זאת אומרת, זה לא רק עצם האוכל. וככה זה בעצם, אני יכול לקחת כל הנאה ולהגדיל אותה, תוך כדי שאני מעלה אותה במדרגה. זאת אומרת, הנאה יכולה להיות הנאה פיזית, אבל מה, תוך כדי, אני יודע שזה לא בריא לי, זה בורקס. זה לא טוב לי, וזה הורס, וזה, איך הוא קורא לזה? בורק הרס, כן? בורק רסים. קיצור, זה לא בריא, אין בזה שום דבר בריא. זה באמת רעל, מכל המובנים. גם הסוכר, גם השומנים שיש שם. זה מאוד לא בריא. עכשיו, הוא אוכל את זה, כשטעים לו. אבל תוך כדי, הוא גם לא באמת נהנה עד הסוף. כי גם כשהוא מתמכר כרגע, גם בורק רס, בסדר? אוכל את זה במלוא פיו, יש בו איזה מקום בלב, בסדר? בשכל שלו, שאומר לו, הלו, מה, אתה באמת באימה? אתה באמת לא מסוגל להתגבר על עצמך? אתה יודע שזה לא טוב לך, אתה יודע שזה גם הצרבת שזה מביא לך אחר כך, מה אתה עושה שפויות? אז ההנאה כאן שלמה? לא. למה? כי יש מקום בתוכו שלא נותן לו באמת ליהנות מזה. אבל אם ההנאה הופכת להיות לא רק הנאה פיזית, אלא גם הנאה חברתית. לא רק הנאה חברתית, אלא גם הנאה צודקת. זאת אומרת, הוא יודע גם שהדבר הזה הוא טוב לי, הוא בריא לי, הוא מביא אותי למקום יותר טוב. דבר כרגע בחיים פיזיים. זה הנאה שלמה. זה הנאה יותר מלאה. זה הנאה לא רק בקומה אחת, אלא גם בקומה שתיים, חברתי, עם חברים, וקומה שלוש, שאני יודע שזה גם טוב לי. זה לא רק נעים, כן? זה לא רק ערב, זה מועיל, טוב, בסדר? ועד שזה מגיע לבאמת טוב, כן? אם זה, לא יודע, סעוד הסיום, או שזה מצווה האכילה הזאת, או סעודת שבת, או מה שלא יהיה, שזה הופך להיות מצווה, ואז ההנאה עצמה היא מצווה, אז ההנאה הופכת להיות הנאה שלמה. הנאה מלאה לגמרי. עכשיו, הכלל כדי להגיע להנאה הזאת, שהנאה קדושה, היא, כמו שהמסיר הזה שורי מגדיר לנו, פרישוס. בסדר? אם אני לא מסוגל לפרוש, אם אין לי ברקסים, אני גם לא יכול להעיץ. אני גם לא יודע איך להתנהל, אני לא יכול להגיע לשום מקום, כי עוד פעם, כל דבר שיהיה פשוט יסיט אותי מהדרך. אבן קטנה על הכביש תעיף אותי. אם יש לי את הברקסים, אם יש לי את הבלמים, ואני יכול לעצור מפני דברים שהם לא טובים לי, אז אני יכול להתקדם איפה שכן טוב לי. בסדר? אדם שמסוגל להגיע לפרישוס, מסוגל גם להגיע לקדושה. אדם שמסוגל לעצור מפני דברים שלא טובים לו, הוא יכול באמת ליהנות מדברים שבאמת טובים לו ויובילו אותו למקום יותר טוב. עוד פעם, זה לשלם יותר ולאכול פחות, אבל ליהנות יותר. בעיקרון זה מונח בדברי רובל, כן, אותו אחד שיושב שם בבריכה עם מי ורדים ואומר לו, יש לכם כזה דבר לעולם הבא? ואומר לו, כן, יש לנו, ועוד יותר מזה, כי אין אימת מלכות עלינו. בסדר? לך, כמה שאתה יושב פה, אתה לא באמת שלם עם זה. אתה נהנה, ברור, אני לא יכול להרחיב איתך שיש לך הנאה, אבל זאת הנאה ברמה נמוכה. יש הנאות ברמה הרבה יותר גבוהה. והמקום הנפשי, הרגשי, הרוחני, כשהדברים שלמים, זאת הנאה שלמה. עוד פעם, יש הרבה מה לדבר על זהירות ועל יחס לתאוות, וגם ללמוד את היחס לתאוות. זה פשוט באמת דבר שצריך ללמוד אותו. אבל הרמב״ם פה מביא פשוט רשימה של דוגמאות, ואם ניכנס לכל דוגמה זה ייקח יותר מדי זמן, אז בואו נתקדם עם זה. הוא אומר, יש בתכונה של האדם, יש שתי כיוונים. רוב התאווה הוא הקצה הראשון. העדר הרגש לגמרי, הרגש ההנאה לגמרי הוא הקצה האחרון, ושתיהן רע גמור. בסדר? גם אדם שפורש מהנאה לגמרי, זה רע גמור. ושתי תכונות הנפש, אשר מהם יתחייב רוב התאווה, והיא התכונה היתרה, והיעדר ההרגשה, והיא התכונה החסרה, שתיהן יחד, היא פחיתות מפחיתות עמידות. בסדר? שתי הקצוות, גם המקום שאין הנאה, בכלל פורש לגמרי מהנאות, וגם המקום שהולך יותר מדי אחרי הנאות, שתיהן פחיתויות. שתיהן לא נכונות. הרמב״ם מתייחס לזה עוד פעם, זה בהקדמה, אבל באובויס, בפירוש של אובויס, יש שם בארבע מידויס באויכי בייס לבייס המדרש. זה פרק ה', פרק ה', משנה י' ד'. ארבע מידות בהולכי לבית המדרש. הולך ואינו עושה שכר הליכה בידו, עושה ואינו הולך שכר מעשה בידו, הולך ועושה חסיד, לא הולך ולא עושה רשע. אומר הרמב״ם, זה לא פעם יחידה שהוא מזכיר את הדרך האמצעית, כן? כמה משנה לפני כן, ארבע מידות בדעות, הוא גם נכנס לעניין הזה, כן? אומר, חסיד זה אדם שמרבה בפעולת הטוב, הוא מטה לאחד משני הקצוות מעט. ורשע זה מי שיש לו מפחיתיות הנפש, שמטה בפעולתו אל הקצה האחד המוסיף. בסדר? ולכן, שלי שלי, שלך שלך, אז פה יש לך גם חסיד ורשע, יש לך גם אדם שיש לו סבלנות יתרה, עד שמתקרב להיעדר ההרגשה בדבר הכעס, הוא נקרא חסיד. ומי שיש לו פחיתות מידת הכעס הוא רשע. החסיד הוא בן אדם שעוד פעם הוא לא כועס לגמרי, אלא כמו שהרמב"ם מגדיר את זה גם ביד, הוא... זה כמו, אתה יודע, צריך להגיע בזמן. אז הפעם היה בחור שהיה למד חברוסס עם רב חיים שמולביץ, רב חיים שמולביץ היה לה הרבה חברוסס, והיה מקפיד מאוד שיבואו בזמן. ואחד איחר בחמש דקות. אז רב חיים שמולביץ, נו, מה? אז הוא אומר שהשעון שלי נשבר. הוא אומר, אז למה לא באת חמש דקות מוקדם מדי? זאת אומרת, השעון לא עובד, זה אמור להיות איחור, השעון לא עובד, יכול להיות להקדים. זאת אומרת, לבוא בזמן זה לבוא בזמן. בסדר? זה קויאנים זריזים מהם, אז לכן מה? הגמור מביאה את זה לגבי זה שהם עושים דברים מאוד מאוחר. הם יכולים רגע לפני השקיע לעשות את זה, כי הם זריזים. זאת אומרת, הזריזים זה לא אומר שהם עושים מיד בתחינת הזמן, הם עושים ממש בסוף הזמן, כי הם זריזים, הם לא פוחדים שהם יפספסו. אבל הדרך האמצעית היא מדויקת באמצע. הדרך האמצעית מבחינת הגעה בזמן. זה לא לאחר יותר מדי, ולא להקדים יותר מדי. זה להגיע, 9:00, הוא נכנס. כן, סוג של יקה כזה שממש מדויק. זה דרך האמצעית. אבל מה קורה מי שמגיע 5 דקות לפני הזמן? זה חוסיד. זאת אומרת, היות ורוב האנשים הולכים למקום שהם באים 5 דקות אחרי הזמן, אז הוא הולך ומגיע 5 דקות לפני הזמן, כדי לא להגיע למצב שהוא ילך ממש בדרך האמצעית, הוא עלול להגיע למצב שהוא יאחר, אז הוא תופס צעד אחורה מעבר, זה כאילו צעד ביטחון, בטיחותי, לא להגיע למצב של בדיוק בזמן. אפילו, זאת אומרת, זה נטייה אל הצד שהוא מנוגד לטבע שלו. עוד פעם, יש אדם שמטבעו הוא מקדים, אז הוא צריך, לא יודע, זה חסיד להגיע קצת מאוחר, כן? אבל זה להגיע בדיוק בזמן. הוא לא צריך את זה. אבל בדברים שאדם יודע, שמה שמושך אותו לכיוון לא נכון, זה לא נכון, זה כאילו... עוד פעם, להגיע בזמן זה דוגמה לא נכונה, כי צד אחד הוא חסר משמעות וצד שני הוא רע. בסדר? וצד צריך משהו ששני הצדדים הם רעים. בסדר? אז העירות. אדם שיודע שהנטייה שלו זה לא... אז הוא צריך לקחת את זה למקום יותר מתון. זאת אומרת, יש פה, שימו לב, זה מרחב. זאת אומרת, הדרך היא לא על הקסקס, כמו שדיברנו שבוע שעבר, אריסטו והרמב"ם, ההבדל ביניהם. היא לא על הקסקס של הדרך האמצעית המדויקת שכל כך נדירה, אלא על המרחב, הפלייס מעגל רגליך, המעגל. ובמעגל הזה הנטייה צריכה להיות לצד שיותר נכון, וזה הצד של החסיד, שהוא קצת יותר. הדוגמה שהוא מביא פה זה שלי שלי שלך שלך, בסדר? זהו מידת סדום. שלי שלך, כן, שלי שלך ושלך שלי עם הארץ, שלי שלך ושלך שלך חסיד, שלי שלי ושלך שלי רשע. בעצם מאיפה זה מתחיל? אז יש לנו את המלבים בפרשת כי צייצי, יש שם את הסוגיה של מידויס ומשקולויס. אז הנה, זה קשור גם לחודש שאנחנו נמצאים בו. התורה הקדושה עושה סמוכים של פרשת מידות ומשקלות לפרשת זכור ירס אשר עושה לך עמולק, נכון? כי תאהבה את השם אלוקיך, כל עושה אלה, כל עושה עוול, ואז מגיע הסיפור של המולק, אבן שלמה וצדק יהלוך, איפה שלמה וצדק יהלוך, ולמען יבורך לך השם אלוקיך, וכי תאהבה את השם אלוקינו כל עושה, ואז בוא המולק. והגמרא בקידושין משווה את מי שפוגם במידות ומשקלות לעמולק. המלבין בעתוי רבי המצווה, הפירוש שלו על הספרי, אומר שם שכשיש לך את האדם שעומד על מבחן של משקל, מה המשקל, מה המבחן שלו? יש אדם שמגיע ואומר, שלי שלי ושלך שלך. מה זה? מידה בינונית. בסדר? מידה בינונית הוא בדיוק באמצע, שלי שלי שלך שלך. אבל הגמרא הרי ממשיכה ואומר, המשנה ממשיכה ואומרת, יש אומרים זו מידת סדום. למה זה המידת סדום, המידה הזאת שלי שלי שלך שלך? כי את אותו מיד שלי שלי שלך שלך, אתה יכול להגיד בשתי טעמים. בסדר? הניגון יכול להשתנות. יש בן אדם שהיסוד הוא שלי שלי. ממי לתוצאה, אם שלי שלי, אז מה אם שלך? שלך, שלך. יש בן אדם לעומת זאת שחי אחרת. לא, שלך, שלך. זה היסוד, שלך, שלך. בסדר, שלך, שלך, אבל שלי שלי. מה ההבדל הגדול בין הטרופ, כן? הניגון שעושים פה טיימים כאלה, פה טיימים כאלה, מאוד משמעותי. תאר לעצמך בן אדם שהקפדה היא שיהיה שלי שלי. שלך שלך זה רק חתימצה, זה רק תוצאה. הפועליוציה של זה, אבל המאבק הוא על השלי שלי. אם יש סופק, הפירוש, שלי שלי לא נוגעים, אני לא פרייר. כן? שלי שלי. עם ממברירה, אנחנו פשוט נכריע את המשקל לצד השני, כדי שלא יקרה חס ושלום מצב שאני ויתרתי על מה ששייך לי. בסדר? ואז לאן זה יתגלגל בהמשך? לשלי, שלי, ושלך, שלי. נכון? כי במקום ספק, אתה תכריע את המשקל, אבן שלימה בצדק יהיה לך. לא, מה פתאום? יש קילו שאני קונה, יש קילו שהוא קונה. איך מספרים על אותו שר בממשלה שחיפש עוזר? אז הוא עשה להם מבחן, כמה זה 2 ועוד 2? 4. לא טוב. עד שהגיע אחד ואמר 2 ועוד 2, רגע, לתת זה 3.52, לקבל זה 4.56, פלוס מע"מ, ריבית והצמדה. בסדר? זה תלוי, כי ה-4 חייב להיות נקי אצלי. אם אני מוציא 4, זה יצא 4 כולל כל המיסים והעברות ועמלות, הכל, אני יותר מ-4 לא מוציא. אם אני מקבל 4, זה חייב להיות נקי אחרי כל הבירוקרטיה. בסדר? זה שלי שלי או שלך שלך. עכשיו, השלי שלי מוביל שהוא ישלם יותר. זה שלך שלי נהיה פתאום. עכשיו, לעומת זאת, אותו משפט, שלי שלי שלך שלך. אבל השלך שלך הוא הבסיס, הוא שם הקרה, הקנייץ' נמצא, שם הקרה טעם נמצא. אז שלך שלך. אני, במה ששייך למישהו אחר, לא נוגע. שלך שלך. ממילא לאן זה יוביל כשיהיה מקום של ספק? שהוא יוותר משלו. הוא נהיה שלי שלך, ושלך שלך, שלך שלך, אבל מגם השלי אני נותן לשלך, מבטר לך, כדי לא ליפול חס ושולם במצב של שלך שלך, שאני אגע במה ששייך למישהו אחר בנקיות במומינס.
זה
הוא נהיה חסיד. עכשיו, למה הוא נהיה חסיד? לא כי הוא הולך לקיצוני ולא מעניין אותו כסף. הרמב״ם בהמשך דן בדיוק על האנשים כאלה. אני מקווה להספיק היום עוד כמה דוגמאות של הרמב״ם, אבל הרמב״ם דן על דוגמה כזאת גם כן. אבל זה לא נכון. אדם שלא אכפת לו מהכסף שלו ומפזר בלי חשבון, זה לא נכון. פה מדובר על חסיד. מה זה חסיד? אדם שהוא חי בעיקרון עם שלי שלי שלך שלך. אבל השלך שלך שלו הוא חשוב יותר מהשלי שלי. במקום של סתירה ביניהם, זה הופך להיות שלי שלך ושלך שלך. וזה דרגה של חוסית. זאת אומרת, הוא נוטה מהגדר כדי להיות במקום האמצעי. זאת אומרת, השאלה היא לאיזה כיוון לוקחים את זה. בא מלבין ואומר, זה מה שכתוב פה בפסוק. אדם שהולך במהלך של אבן שלי מבוא צדק, איפה שלי מבוא צדק, ובאמת נזהר במידות ומשקלות, למען יבורכך, השם אלוהיך, ובכל מעשה ידיך, אשר תעשה, מביא על עצמו ברכה גדולה. לעומת זאת, בן אדם שמתחיל לנטות לצד השני, ו של, שלי שלי העיקר, רק לא לצאת פרייר, הוא יגיע למצב של שלי, של, שלי ושלך שלי, רשע. והוא יגיע כי תויבס השם אלוהי ככו, כל אוי סי אלה, כל אוי סי אובל, אומר המלבים, פירוש הדברים, הוא מכניס את זה שם בספרי נראה לי זה, הוא מכניס את זה בספרי, כי תויבת השם אלוהי ככה, כל עושה אלה, הוא עושה כל עוול. הוא יגיע לעשות את כל העוולות בעולם. הוא יגיע לעשות את כל העוולות בעולם, ושם התורה הקדושה משווה אותו לעמלק. בסדר? המצב הזה של להגיע למצב של כל כך לדאוג שאף אחד לא ייגע לי בקצה הקסקס ומשהו ששייך לי, כן? הדבר הזה מוביל את הבן אדם להיות עושה כל עוול. מישהו מאיים או עלול לאיים על הקיום שלי, אז משמידים אותו. בסדר? האם אני צריך מרחב מחיה, אוקיי? בסדר? לא רוצה כעת להזכיר שמות של רשעים, אבל הייתה אומה לפני 80 שנה, שבשביל מרחב המחיה שלה הייתה מוכנה להרוג ולהרוס, מה לא, בסדר? יש, כי אני בראש, כי אני הגזע העליון, ואת כל השאר, שנאה מיוחדת הייתה להם לעם ישראל, שלדעתם משחיתים את האנושות ומכניסים מושגים איומים ונוראים של מצפון וחסד וצדקה, ונותנים מקום לחלשים, ומפתחים את הדבר הזה, המצפון, הנשק של החלשים, כמו ש... עוד אחד מאותה אומה אמר. כן, זאת אומרת, אני לא יודע אם הם המולק גנטי, אבל ביסודות של ההתנהגות שלהם, הם לקחו את המולק מאוד חזק. באמת, בסוגריים, כשהייתי בחור בישיבה בפונוביץ', אז רבי סולל לוינטרויב היה מוסר שיחות די קרוב לישיבה, ככה בכיכר ברטנורה למטה. היה מוסר שם שיחות בליל שבס. ובשנים ההם זכיתי לשמוע אותו. אני זוכר שבשעה בזוכר, ככה הוא דיבר באמת על העניין של המולק, והוא הגדיר את הסיפור של המולק, פעם רבי סוללה הגיע ממקום מאוד מאוד גבוה, כן, מקבולה, מאיפה שהוא חי, כן, גוהן, גם חסידס היה קשור, אבל באמת ממקום מאוד עמוק והעמיד את הדברים. אני זוכר שבדיוק אז הסתובב אצלי בחדר איזה ספר מחקר על גרמניה הנאצית והאידיאולוגיה שלה מתוך כתבים שונים שלהם. זה ספר שבעיקרון היה בספרייה של הרב, של הרב מפונוביץ', ואז היה שם איזה בלגן וספרים התפזרו בפנימיות. אני לא לקחתי, אני לא גנב, אבל הספר ההוא הסתובב איכשהו בפנימיה וקראתי אותו. והיה שם פשוט לקט של מה שההוא כתב, והפושע ההוא, והפושע ההוא, הכותב שלהם בעיתון, והכותב שם, והכותב שם, וכאילו להבין את הסיפור, ספר מחקרי יותר. אבל מה שהפליא אותי היה ההתאמה המושלמת. זאת אומרת, מה שרבי סוללה ויינטרוי בהעמיד, מה זה המולק, הפשוט אחד לאחד, מה שאותם פושעים כתבו בכתבים שלהם, מילה במילה, אותם יסודות, אותם רעיונות, אותו דבר. זה פלא עצום, זה די ברור לי שרבי סוללה לא ישב וקרא את הכתבים מהם. לא, זה גם ספר שחיפשתי אותו אחר כך הרבה ולא מצאתי. כנראה יצא איזו מהדורה אחת, משהו כזה, ספר מחקר, ואיכשהו הסתובב שם. אבל היה באמת מאוד, מאוד מעניין לראות את זה, כשהדברים בשורשם נמצאים. אז לכן יש מה ללמוד, יש מה ללמוד בדברים האלה. בכל אופן, אבל זה מגיע לרושה עד כדי המולק. וזה מגיע ממקום של אני דואג לקיום שלי, והקיום של החזק, כאילו זה, ואני חייב עד כדי השמדה של כל מי שלא מתאים לאג'נדה שלי, לא מתאים לקיום שלי, לא משרת אותי. אז יש לך פה באמת ההגדרה הזאת של חוסיד, זה לקחת את הצד הזה של צעד קדימה כדי לשמור על הדרך האמצעית. הרמב״ם ממשיך ומביא פה דוגמאות, ארבע מידות, ואז בהולכי בית המדרש אומר, הסתכל. אני מקריא את לשון הרמב״ם בפירוש המשנה. איך קרה המרבה לקנות המעלות חסיד, והמתעצל לקנות רשע? וכשתדע המעלות השכליות ומעלות המידות, ותדע כל מין מהם, אם תרצה לימוד החוכמה והמעשה, ותדע המיצוע ודרך המעשים אשר יקראו טובות, בסדר? הוא אומר, יש דרך המעשים הנכונים, הטובים והישרים, הממוצעת, שזה נקרא מעשים טובים, והתוספת על המיצוע מעט, להוסיף קצת על המיצוע, על הדרך הממוצעת, קצת, אשר הוא מפעלות החסידים המפורסמים. בסדר? החסידים המפורסמים, הם לוקחים קצת קדימה בדברים האלה כדי לשמור על הדרך הממוצעת. אומר, ותדע התוספת והחיסרון אשר שניהם רע. בסדר? שתי הקצוות רעים, אלא שאחד מן הקצוות הוא יותר רע קלאסי, כן? הוא יותר ראוי בשם הרע. ואחד יקרא חטא, או פועל בלתי נכון. אנחנו בדרך כלל לא אוהבים לקרוא, כן? לשתי הצדדים בשווה. אל תצדקה הרבה, אל תרשע הרבה, כאילו שתיהם ממש שווים, שתיהם רע. כי אצלנו, אנחנו קוראים לזה, אומר הרמב״ם. הרמב״ם אצלנו אמרת הביטוי זה רע גמור. שתיהם רע גמור. אבל הוא אומר, בדרך כלל אנחנו קוראים לאחד מהם רע, לזה שהוא הולך לכיוון של אכזריות, רוע, הליכה אחרי רוב התאוות, לעומת זאת הדברים האחרים, שהם כאילו חסד מוגזם. אנחנו כאילו יותר, אתה יודע, זה לא נכון, וזה לא מגיע ממקום טוב, זה תכונת נפש, כאילו מרצה יותר מדי, שכל אחד יכול ללחוץ עליו, הוא מיד הולך ועושה, וזה לא מאוזן, וכמו שהרמב״ם בערכין וחרומים, כן, מאגדיר את הנדיבות הזאת, שבסופו של דבר הוא יפיל את עצמו על הבריאות, הוא לא עוזר לעולם, הוא מקלקל. אבל זה קלקול שאיך אומרים, זה חמוד. זה קלקול שמגיע ממקום טוב, מקום שבן אדם רוצה תכלס לעשות טוב, הוא לא לוקח את זה נכון, הוא לא לוקח את זה מאוזן. אבל יש לנו יותר רחמים, כן, יותר קבלה, הכלה של טעויות כאלה. אומר הרמב״ם, אנחנו קוראים לזה חטא, אנחנו קוראים לזה פועל בלתי נכון. אומר המשל בזה, שהזהירות אומר טוב גמור בלי ספק. הזהירות המדויקת, האיפוק המדויק, בסדר? לא יותר מדי תאוות ולא יותר מדי פרישה מהתאוות. זה טוב גמור בלי ספק. רוב התאווה, איך נקרא לזה? רע גמור, בלי ספק, נכון? זה רע לגמרי. העדר ההרגשה בהנאה, בעיקרון גם זה רע, אומר הרמב״ם, אף על פי שהוא רע, אמנם אינו כרוב התאווה. אז איך אנחנו נקרא לזה? ויקרא חטא, או פועל בלתי נכון. זה התנהגות לא נכונה. כאילו, עוד פעם, אבל אתה תשים לב, כשיש מישהו כזה באזור, שהוא באמת פורש מכל הנאה, לא אוכל כלום, אנחנו נדע שהוא נוהג לא נכון, אבל עדיין יהיה לנו כבוד כלפיו. בסדר? יש לנו איזה, כן, כל הכבוד לו. באמת, שהוא מצליח לעשות את זה, וכל הכבוד לו, אני לא שם, ואני גם חושב שלא נכון לחיות שם, אבל אני מעריך אותו. בסדר? יש את המקום הזה, אבל, אומר, אבל תדע לך, אף על פי שהוא רע, אומר הרמב״ם, עוד פעם, זה לא נכון, זה חטא, אבל אנחנו עוד פעם מתייחסים לזה קצת אחר. היציאה מן הזהירות, מעט, לצד העדר ההרגשה, מן הראוי לשלמים. כלומר, קצת לנטות לצד הזה של העדר ההרגשה, זה ראוי לשלמים. עוד פעם, למה? כי הנטייה לצד השני היא מסוכנת יותר. הנטייה לצד הזה זה כמו להגיע לפני השעה שאתה צריך להגיע. לצד השני אי אפשר, זה להגיע מאוחר קצת. זה להגיע קצת לפני. הוא אומר, וכשתבין זה העניין, תדע, שמי שיצא מן הזהירות מעט, ייקרא חסיד, כמו שהקדמנו, ונעדר ההרגשה, עוד יותר קיצוני, ייקרא חוטא. זאת אומרת, הוא נקרא חוטא, ולזה אמר בנזיר, מאשר חוטא על הנפש. כמו שבהרנו בפרק הרביעי, כן, פרק הרביעי מ... מה שאנחנו לומדים עכשיו, על הזהירות, ומכל מה שהקדמנו והארנו, מה שהקדמנו ובהרנו, זה נראה בהמשך, תדע, מי מבני אדם ראוי שיקרא בור, ומי ראוי שיקרא עם הארץ, ומי ראוי שיקרא גולם, ומי ראוי שיקרא חכם, ומי ראוי שיקרא רשע, ומי ראוי שיקרא חסיד, ומי ראוי שיקרא חוטא, אילו שבעה שמות נופלים על שבעה אנשים, לפי מה שיש להם מן המעלות ומן הפחיתויות, ואשר למדו השכליות לפי מה שקדם לנו לפירוש, וכבר שמו שמות לפי ענייני האיש, זאת אומרת, זה מסביר בעצם המשניות שם באובייס פרקי, שמסבירים לך את ההתנהגויות האלה של אנשים, איך זה הולך בצורה הנכונה, כמו שיש לו פחיתויות של מידות, הוא מסביר, הוא נקרא רשע, כמו שבהרנו, כן, אדם עם פחיתות של מידות. אם יהיו לו מעלות שכליות, ישתמש בהן ברעות, שזה ייקרא אצל החכמים, יש לו תואר מיוחד, כן, אדם חכם שמנצל את החוכמה שלו לרע, נקרא רשע ערום. בסדר? רשע ערום. ואם יהיה רשע מזיק לבני אדם, רחמנא ליצלן, סליחה, זה לא רחמנא, רצוני לומר, בסדר? שיהיו מכלל פחיתיות, מידות, עניינים שיזיקו לבני אדם. למשל, שהוא נגוע במידה של עזות ואכזריות וכיוצא בהן, זה יש לו שם מיוחד, יקרא רשע רע. וכן מי שיהיה אצלו מעלות צריך להיות פחיתיות מידות. זאת אומרת, גם מעלות צריך להיות, אבל פחיתיות המידות יזיק בהן, זה נקרא חכם לערע. כמו שאמר הפסוק, ומי שהוכח חכמים הם על הערי ולהיטיב לא ידעו. בקיצור, מעלתם השכליות הם השתמשו בהם בפעולות הרעות ולא בטובות. האיש שהתקבצו בו המעלות כולם, גם השכליות וגם מעלות המידות, עד שלא תהיה לא מעל השכלית ולא מעלה ממעלות המידות שאינם בו. וזה נמצא מעט, אומר, זה מאוד נדיר, אבל אדם שהוא גם במידות מושלם, גם בחוכמה מושלם, הפילוסופים יאמרו, אומר הרמב״ם, שמציאת אדם כך רחוק מאוד. אומר, כמעט, אבל אינו נמנע. זאת אומרת, יש מושג, השפה הפילוסופית, נמנעות. נמנעות זה דבר שלא ייתכן שיהיה במציאות. לא ייתכן, זאת אומרת, זה מופקע מהמציאות, לא ייתכן. אומר, זה לא נמנע. זאת אומרת, זה מאוד מאוד נדיר, זה מאוד מאוד רחוק, אבל יכול להיות, ייתוכן שיהיה דבר כזה. אומר, כשיהיה אדם כזה, הם יקראו לו הפילוסופים, איש אלוהי. אומר, וכן, יקרא בלשוננו, איש האלוקים. בסדר? זה האדם כזה, שיש לו את כל מעלות המידות, ואת כל מעלות החוכמה, זה איש אלוקים. ואומר אני, אומר הרמב״ם, שהאיש ההוא יקרא מלאך השם. אומר, אדם כזה הוא יקרא מלאך השם. מה? יש
הבדל מן כל השמות האלה?
כנראה שאת זה הרמב״ם כותב בערבית, כמו שהם קוראים לו. ואז הוא קורא לזה בלשון הקודש, שקוראים לו אצלנו איש האלוקים. ואז הוא אומר, ואני הייתי קורא לו מלאך השם. זאת אומרת, ומה זה מלאך השם? הוא אומר, כמו שאמר, ויעל מלאך השם מן הגלגל, ואז אתה רואה שנביאים, צדיקים גדולים, מכונים בתואר הזה מלאך השם, כי הרמב״ם לשיטתו במוירה, כן, בחלק א', שכל הסיפורים של המלאכים זה בעצם, או שזה קרה במחזה, או שזה אדם צדיק שהיה שם. ובזה יבואר, אני לא רוצה להיכנס עכשיו, אבל מכירים בטח את ההתקפה החריפה של הרמב״ן בתחילת פרשס ויירו, על הרמב״ם, כן? הרמב״ן מביא את הרמב״ם במוירה, שכותב שכל הסיפור שבעירו, שם אברהם באילוני ממרי, שלושה מלאכים שבאים, ערבים, כל הסיפור, אומר הרמב״ם, זה היה במחזה, כי אין דבר כזה שמלאכים מגיעים אל האדם פיזי בעולם הזה. אז הרמב״ן תוקף אותו, אומר, מה זה היה במחזה? ומתי המחזה נעצר? הם כשהם הגיעו לסדום? כשסדום התהפכה, אז סדום לא התהפכה, גם זה היה במחזה? מה, ההבטחה הייתה במחזה? בסדר, אבל מה היה אחר כך? הרי וילכו המלאכים וישקיפו על פני סדום ואברהם, ואז יש את הסיפור עם בנו, עם לוט, והוא מוציא את הבנות שלו, כל זה, ואז הם מייצים בו, לוקחים אותו לצוהר. מתי נעצר המחזה? זו קושיה גדולה של הרמב"ן, ממש, לא, הרמב"ן גם שואל את זה בחריפות גדולה, זה עריכות גדולה בתחילת פרשת ויירו. עכשיו, הרמב"ם עצמו, כן, מגדיר את זה במוירה, ואחת השאלות זה אשת מנוח. בסדר? אשת מנוח, נכון? זה הפטרה של פרשת נוסוי, רואה צלפונית, כמו שהיא מכונה, ורואה את המלאך שמגיע ומבטיח לה שיוולד לך ילד, ואז פעם, ואומר, לא, הוא גם רוצה לדעת, נכון? שיבוא מלאך השם אלינו עוד פעם, ואז כשהמלאך מגיע, אז כשהאישה נמצאת בשדה ומנוח אישה, אין, אימא, הוא לא נמצא איתה, היא הולכת וקוראת למנוח, וילך מנוח אחרי אשתו. זאת אומרת, היא יצאה מהחלום שלה, ועברה לחלום שלו, וקראה לו משם. איך הרמב״ם יסביר את הסיפור הזה? בסדר? מה הסיפור פה? פעם, לפי הפשטס, כאילו, והיה, מה הדבר?
השאלה היא,
מחזה זה סוג של חלום.
כאילו, מה שאתה יכול לראות,
אז צריך לאיים באמת בלשון הרמב״ם שם, וגם לראות בתרגומים השונים מהערבית איך הם מתרגמים את זה. זאת אומרת, שוורץ מתרגם את זה, איך זה מתרגם את זה, צריך לראות מה...
אם ניקח את זה יותר כמחזה של משהו שקיים רק לא מוחשי, זה יכול להיות...
אני לא רוצה להיכנס כרגע לכל סוגיית המלאכים בדעת הרמב״ם, למרות שזה מאוד מעניין. אני אומר רק, שימו לב פה שיש תוספת חשובה של הרמב״ם, עד כמה שאני זוכר במוירה לא זוכר, לא אומר, כותב את זה, פה הוא כותב, אולי שם פשוט לא שמתי לב, אבל פה שמתי לב, בסדר? שהוא כותב, מלאך השם יכול להיות לפעמים נביא. זאת אומרת, יכול להיות לפעמים איש האלוקים. זאת אומרת, אדם שהוא שלם במעלות המידות, ושלם בחוכמות, והוא גם יקרא מלאך השם. זאת אומרת, ויעל בלהב אש השמיימה, אני לא יודע איך זה יהיה, זאת אומרת, אולי זה כן מלאך, אבל צריך לברר את זה. טוב, לא רוצה להיכנס את זה עכשיו פשוט, זה באמת נושא מעניין, אבל זה נושא נפרד לגמרי. אין שייכס. אבל בסדר, טוב, אני הדגשתי את זה, ואני באמת מתנצל על שהכנסתי את זה פה לשיעור, רק ששמתי לב פה לרמב״ם הזה, שיש פה איזה חידוש בסוגיה הזאת של דעת הרמב״ם לגבי מלאכים, שאולי יכול להסביר חלק מהמקומות שיש שאלות גדולות על הרמב״ם בעניין הזה, אז אני מציין את זה, מכאן צריך לחשבן את זה, בסדר? צריך לראות איך זה מתאים שם. בכל מקרה, אומר ויעל מלאך השם, ואמרו הפילוסופים, שנמנע שימצא אדם שנתקבצו בו הפחיתויות כולן עד סופן, מעין השכליות, ואשר למידות, עד שלא תהיה לו מעלה כלל. זאת אומרת, גם אדם בקצה השני שיהיה לגמרי גרוע, גם זה לא קורה, וכשימצא והוא רחוק, הם יכנו בשם חיה אחת מן החיות הרעות המזיקות. בסדר, אומר, כשאדם כזה הוא מאבד את השם אדם, קוראים לו בשם של חיה מזיקה, תבחר את השם שמתאים לו, וזה יהיה השכינוי שלו. אומר, וכן, אומר, אתה רואה ששלמה, כשהוא מדבר תיאורטית על אדם כזה, אומר, קראו שלמה, דוב שקול. אומר, מה זה דוב שקול? שהוא קיבוץ הסיכלות והעזק. כאילו, מטומטם לגמרי, ומזיק בלי חשבון, ובעוצמה. זה דוב שקול, זה ההגדרה של, של, של שלמה המלך על אדם כזה, כן? לא חכם, ממש באופן מיוחד, וגם רוצה מאוד להזיק. אומר, ואילו החמישה גם כן שמות מורכבים, ארבעה לגנאי, יש רשע ערום, רשע רע, חכם להרע, דוב שקול, ואחד לגדולה ואין גדול ממנו, והוא איש אלוקים ומלאך השם. כבר בירה כתוב שקריאת האיש אשר ימצאו במעלות שכליות ומעלות המידות מלאך השם, הוא אומרות, צוותי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפי, וכי מלאך השם צווקות הוא, והדעת הוא כולל כל המעלות השכליות, מפני שלא ישלם כי אם... האדם לא ישלם, כי אם אחריהם, ואומר, ותורה יבקשו מפי, וראיין שלמותו במעלות המידות. כן, כי בפרק שביעי, שזה כוונת התורה, וכל נתיבותיה שלום, שלום זה מעלות המידות, כי מלאך השם צווקות הוא, אז תורה אדם ששלם, לשפתי כהן ישמרו דעת, ותורה יבקשו מפיו, זאת אומרת, הוא שלם בדעת ובתורה, גם בחוכמה וגם במעלות המידות, הוא כי מלאך השם צווקות הוא, זה הדרגה של מלאך השם. טוב, נראה בעזרת השם את... אז היה לנו את העניין של הזהירות, הרם גם הביא לנו כאן ראיה, דוגמאות מהזהירות, בוא נראה את הדוגמאות הבאות בדברי הרמב״ם.
זהות פה, זה כאן זהות שעוזרת לו לרוחניות, זה סתם זהירות.
שמה?
זהות שהוא מביא...
זהירות שהוא מביא, הכוונה איפוק. להתאפק מהליכה אחרי התאוות, ולהיות מאוזן בעניין הזה של תאוות. לא העדר ההרגש לגמרי, שזה כמו שהרמב״ם מגדיר לנו, זה חוטא, וזה רע, זה לא נכון. למרות שיש לנו יותר סלחנות כלפי זה, אבל זה לא נכון. ומצד שני, יש את ההליכה אחרי התאוות, שזה רשע.
הדרך האמצעית,
הדרך האמצעית זה להיות מאוזן בדבר הזה, לא רוב התאווה מהקצה אחד, ולא דרך הרגש ההנאה לגמרי מהקצה השני. עוד פעם, לפי שיטת הרמב״ם זה תמיד יהיה מקום באמצע. מקום באמצע, כמו שהגדרנו מקודם, זה סוג של מעגל.
צורך רוחני, כאילו שיהיה לו יותר טוב בלימוד, שיהיה לו יותר קל, שאתה סתם את הענאה בעצם היא מותרת לפי הרמב״ם, כאילו...
טוב, אתה נכנס פה לנקודה של ויכוח. זאת אומרת, היו כאלה ש... דיברו יותר נגד זה, זה פחות, יש פה דיון, יש כמה שיטות במסמדרש, איך היחס להנאות של אילו מה זה, האם היחס הוא יותר נוטה לשלילי או לא. התניה למשל כותב שכל הנאה של אתר, אדם יענש עליה, כן? כל הנאה של אתר, אבל עוד פעם, יש שיטות אחרות, הרמב״ם אני לא בטוח שהוא הולך בשיטת התניה בדבר הזה, הרמב״ם לכאורה נוטה יותר לכיוון שכן יש מקום להנאה של אתר, השאלה היא, בסופו של דבר כל הנאה של אתר יכולה בכל דרכי חודאיו, נכון? בכל דרכי חודאיו זה יכול לשרת את הבן אדם לדבר טוב, השאלה באיזה רמה של שירות, ישיר או עקיף יותר או רחב יותר, אבל זה באמת נושא...
משתלב אותו.
אה? כן, דיברנו גם על השיטה שלו, זו שיטה קצת אחרת. יש באמת, זה נושא רחב, אבל זה יותר מדי טכני, ספציפי, שנוכל להיכנס לזה כרגע, למרות שזה נושא חשוב.
אבל מה בשיעור הקודם, שהדרך האמצעית היא רחבה, היא לא...
נכון, נכון.
זאת אומרת שגם כשהוא מתקן את עצמו, והוא נהיה כן ברור אותם...
כן, אז אני לא יודע אם הדרך הרחבה היא... שתי מסלולים או אוטוסטרדה של 8 מסלולים, בסדר? אבל יש מרחב מסוים בדרך האמצעית.
גם כשהוא נותן טיפה
לרוב התאווה,
הוא גם נקרא חסיד
עדיין. עדיין, לא, לא חסיד.
מתקן.
אם הוא מתקן, כן. הפעולות החסידות עם התיקון, עם הפנייה אל הצד הזה שיותר תופס מרחק, יותר תופס זהירות. זאת אומרת, אני יודע שפה, אני יכול ללכת את קצה הצוק, אבל אני לוקח צעד אחורה כדי לא להגיע למצבים שאני יודע שעלולים לגרום לי. עכשיו, זה גם דבר שאדם לומד בחיים מהמציאות. זאת אומרת, הוא יודע מה מביא אותו לכעס, הוא יודע מה מביא אותו למקומות לא טובים, והוא תופס צעד אחורה. נתפוס צעד אחורה מדברים שאני יודע שעלולים להביא אותי למקום לא טוב. לא לשחק באש, בקיצור.
אין בזה דבר טוב שתמיד להסתגף כאילו כמה שיותר...
לדעת הרמב״ם? לא.
הרמב״ם
עצמו ייתן לנו בהמשך את הדרך שבה האדם מוצא את עצמו יותר מדי בצד אחד, שהוא צריך לאזן לצד השני. ואז יכול להיות שלזמן מסוים, בשביל ליישר את עצמו, כן יש פעולות קיצוניות יותר. אבל החיים האמיתיים והרגועים והרוחניים, המחוברים, השלמות, הם חיים לא קיצוניים.
אין יותר שלמות ב...
אגב, אמרתי את זה שבוע שעבר פה מסבורה, כן, ש... הדרך האמצעית, פשוט אנשים מעדיפים קיצוניות, כי הקיצוניות הזאת היא קלה יותר, היא מוגדרת יותר, כן? קל יותר להפסיק לעשן לגמרי, ולא לעשן יותר בכלל, מאשר לעשות דיאטה ולאכול בריא. זאת אומרת, אתם מדברים בניסיון. להפסיק לעשן, זה היה ברגע אחד שבו החלטתי של, רגע, למה אני מעשן? זה לא בריא לי, זה לא טוב לי, זה לא זה. בום, הפסקתי. בסדר, הייתי מעשן שתי קופסאות מלבורו אדום ליום, אהבתי לעשן. עשנתי הרבה. אבל הפסקתי, וזה היה פשוט, קמתי באמצע הלילה, לא נרדמתי חזרה, ותוך כדי אני חושב לעצמי, רגע, למה אני מעשן? וזהו, אז החלטתי שיותר לא מעשן, זה היה לפני 15 שנה, וזהו, מאז לא מעשן. אבל כשזה מגיע פתאום לדברים מורכבים יותר, כמו לאכול בריא. לאכול בריא זה כבר המון פרטים, זה כן לאכול, זה שעות, זה לא יותר, אני לא נוגע בזה. תגיד לי יותר, אתה לא נוגע בסוג האוכל הזה, בסדר, ברור, יופי, שלום, קבל על עצמי, נגמר. אבל כן ולא, וככה וככה, ויותר ופחות, לא, והיום יותר ככה, והיום תחלק את השעות. זה קשה מאוד, זה מאוד, זה ללכת על החבל הדק הזה וכל הזמן למצוא את האיזון, זה דבר שהוא פשוט הרבה יותר מורכב. ולכן, ללכת לקיצוניות, לא, העדר ההרגשה לגמרי, אני לא נהנה, אני נלחם נגד ההנאות של החיים, זה קל יותר. זה קל יותר, כמה שזה כאילו דורש זה, אתה סוג של חותך, אני עם זה סיימתי, נגמר, לא קורה יותר, אין, לנצח.
אז מה אם הוא לא יגיע לשכם שזה יותר גבוה כמו...
לא. זה הבעיה, שהוא לא יגיע... שהוא אומר לך עם ה... תשאל את הרמב״ם איך הוא מגדיר אותו, כן? זאת אומרת, לא... כן, אגב, המשפט הזה, אז אמרתי את זה מסבורה, אבל השבוע מצאתי שהרב שטיינמן אמר פעם למישהו, שלמה אנשים מעדיפים תמיד ללכת לקיצוניות? כי זה יותר קל. כי הדרך האמצעית היא פשוט הרבה יותר קשה. זאת אומרת, אני אומר, זה דברים שמסתברים, ולכן באמת אנשים לא רוצים את הדרך הזאת, קשה להם עם זה, אז קל יותר, אתה יודע, לתפוס מהלך, לתפוס איזה כיוון קצה, ושם אתה מאוד ברור, מאוד קל, מאוד פשוט, אתה יודע מה כן, מה לא, זה נגמר, אין יותר ויכוחים. לעומת זאת, להיות במצב של כן ולא, וככה וככה, וזה כל הזמן דורש להיות בקונטרול, ואנשים לא רוצים את זה. אגב, כן, לשון אמר על איסוב ושולוים, כן, איסוב... הוא ברור לו שהשלום עמו, הוא לא רוצה אבוידה, הוא לא רוצה חיים של אבוידה. המולק לא רוצה חיים של אבוידה. יסוד הדברים במערל, בספרי אישביצר הרחיבו בזה המון, צודק ועוד, שהמולק נמצא במצב כזה שהוא לא רוצה אבוידה, הוא לא... אני איסוף גימטריה שולם, כן? הוא חי בשלום עם עצמו, הוא רוצה ומצפה, דיברנו על זה גם כשדיברנו על הסוגיה של זהות, הוא חי בשלום, יש לו זהות יציבה בקבור, חי בשלום עם עצמו. הוא לא רוצה את ההשתוקקות, את להרגיש חסר וכל הזמן להשתוקק על השלמות הלא מושגת. בסדר? טוב, זו סוגיה גדולה מאוד בדברי המהר"ל, לא ניכנס לזה כרגע.
ולעשן לא צריך גם
דרך
אמצעי?
מה?
לא לעשן זה גם לא?
תראה, לא לעשן אני לא חושב שצריך דרך אמצעי, מסיבה פשוטה, איזה תועלת יש בזה. למה אתה צריך דרך אמצעי בדבר רע, כן? טוב, יכול להיות שיש כאלה שבשבילם זה טוב לעשן, אם זה בן אדם שיש לו תועלת, אתה צריך למצוא את האיזון בזה, שלא להגזים לפה, לא להגזים לפה, אלא להיות במצב המזן, אם זה טוב לו. אבל טוב, תלוי, כל אחד לפי משהו, אה?
בהכרח שהדרך הקלה היא נכונה?
הדרך, לא, יכול להיות שהדרך הקלה היא נכונה, למשל לגבי אישון.
לא.
אבל, כשהדרך הנכונה היא אמצעית, כשהמעשים הטובים, כמו שהוא מגדיר לך פה, הזהירות הקיצונית לא נכונה, במקרים שהרמב"ם מגדיר פה, כן? וכמו שחז"ל מלמדים אותנו, וכמו שהוא מפרש במשניות בהמשך. אז שם צריך באמת למצוא את הדרך המאוזנת. טוב, בוא, אני רוצה להתקדם פשוט עוד כמה דוגמאות, כי אני לא רוצה להתעכב עליהן בהמשך. אומר, וכן הנדיבות, בסדר, אתם רואים את זה? זה בעוד ג' וכן הנדיבות ממוצע בין הקילות והפיזור. קילות זה קמצנות, פיזור, פזרנות, כן? אומר, הגבורה גם היא ממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רח הלבב. בסדר? יש אדם שנמסר אל הסכנות, בסדר? הוא מרגיש גיבור, כן? מרגיש גיבור בזה שהוא מוסר את עצמו לסכנות. זכור לי שהרמב״ם עצמו מתייחס לעניין הזה של המסירה לסכנות במקום אחר, במקום בצורה רחבה יותר, והוא מדבר שם על הנקודה הזאת שאם הגיבור הזה, כן, האדם הזה שמוסר את עצמו לסכנות בצורה קיצונית, בסופו של דבר, אם הוא נשאר בחיים, אנשים מאוד מעריכים אותו וקוראים לו גיבור, נכון? הוא מקבל צלש. אגב, אחד הדברים המטומטמים שיש, תסלחו לי על זה, לוקחים בחורים צעירים, שאין להם טיפת שכל בראש, מכניסים אותם למצב של לחץ חברתי מטורף. אני זוכר שאחד השיעורים, היו שם אנשים שהיו מפקדים בכירים, אחד היה מפקד בשייטת 13, אחד בשייטת 9, כל מיני יחידות מובחרות, וגם תפקידים מתקדמים יותר בצבא. ומאוד סקרן אותי תמיד הנקודה הזאת, אז היה לנו דיון על זה, ושאלתי אותם, אתה לוקח בחורים? בסדר? עכשיו, 10 בחורים, 10 בחורים, שולח אותם קדימה, למקום שאתה יודע, מבצע שאתה יודע ששתיים מהם ימותו. זאת אומרת, זה הממוצע. יש מבצעים כאלה, אני לא מדבר הצניחה לפני הפלישה לנורמנדי. בסדר? ידעו שהצנחנים שם אמורים ליפול 80%. זאת אומרת, מתוך 120 יחזרו בחיים. זה היה הצפי, זה מה שידעו. ואתה לוקח את הבחורים האלה, אני מדבר לא נורמנדי עכשיו, אני מדבר על פעולות כאלה שאתה, ביחידות מיוחדות יש את זה. אתה שולח אותם, איך אתה עושה את זה? צריך לעשות את זה והכל, אבל איפה הם? איפה אתה? איך זה עובד? כאילו, הוא אומר לי, תשמע, בשביל זה אנחנו מכניסים אותם, למצב של שטיפת מוח, בסדר? שלא יחשבו יותר מדי, לחץ חברתי חזק מאוד, והם עושים את זה. ואם יהיה להם זמן לעצור ולחשוב, הם לא יעשו את זה. הדרך היא להכניס אותם למצב שהם לא יעצרו, לא יחשבו, ולכן הם יעשו את זה. ואז מה? מתחיל השלב הבא, שכל מי שעשה שטות, נותנים לו צלש. בסדר? בן אדם שעשה שטות, עוד פעם, שטות לכיוון שאני רוצה. שטות לכיוון שהוא יסכן את החיים שלו, כן, ימסור את עצמו לסכנות, נותנים לו צלש. והמטומטמים הולכים ומסכנים את החיים שלהם בשביל הצלשים האלה. אני לא מתכוון לתקוף, אני מדבר על תופעה בינלאומית, לא על צהל, בסדר? שאף אחד לא ייפגע. כן? לא, זה קו, בסדר? זה כל הצבאות בעולם עובדים בצורה כזאת. בצורה של לקחת בחורים צעירים, שעדיין, בסדר, לפי הגיל שלהם, לפי המצב שלהם, עדיין לא לגמרי בשלים רגשית. הבשלות הרגשית המלאה מגיעה בגיל 20, 22, 24, בסדר, יש לנו את זה בחזל. אבל, ודווקא בגיל הזה, שהם לא לגמרי בשלים רגשית, אבל פיזית הם כבר יכולים להיות לוחמים, להכניס אותם למצב שיהיה לא נכון, כאילו, מצב שמסכנים את החיים שלהם. ולשם להוביל אותם למצב שמסכנו את החיים שלהם, בשביל איזה מתכת. בסדר, זה שיטה שעוד פעם, יכול להיות שהיא נצרכת. אני לא... לא כרגע מעביר ביקורת ממקום של מה כן צריך לעשות, אלא רק שימו לב לתהליך. עכשיו, עוד פעם, כשיש אווירה מיליטריסטית, בסדר? כשגדלים על ההרצה לצהל, ציבור חרדי זה פחות, אבל הציבור הישראלי, בסדר? גדלים מוכוון לצהל בגיל מאוד מאוד צעיר, בסדר? האנשים תופסים את זה כדבר נורמלי. אנשים צעירים, אני רוצה לדבר, כן, עם אנשים, הם לא חושבים על החיים של אחרי צהל. אנשים צעירים חושבים על הצירות בצבא. זהו, החיים עד שם. וזה פשוט מהלך, בסדר? מובילים אנשים צעירים למהלך. יש שירות צבאי, אחרי השירות הצבאי מתחילים החיים. אבל לפני כן לא חושבים על אחרי, זאת אומרת, נמצאים במצב כזה. כשזה חלק מהתהליך של, תחשוב על זה, לכוון אנשים למצב קצה, מצב קיצון, לא המצב הטבעי שהאדם אמור להיות בו, ודאי לא הדרך הממוצע. ודאי לא הדרך הממוצע, הדרך הממוצע היא דרך הרבה, כן, כמו שהרמב"ם מגדיר פה, הגבורה, בסדר? הגבורה היא לא הקיצוניות הזאת, שאדם מוסר את עצמו לסכנות, לפי שטויות או החלטות של כל מיני אנשים שמהאינטרסים שלהם החליטו שהוא צריך למסור את החיים שלו, היא ממוצעת בין המסירה לסכנות ובין רח הלבב. בסדר? יש רכות ליבב שאדם פחדן ולא רוצה לעשות כלום, רך ליבב, ואותו הוא חוזר מאורחי המלחמה. ויש את המצב של האדם שמוסר את עצמו לסכנות מיותרות. זאת אומרת, לקחת סיכון, יש לפעמים צורך לקחת סיכון, אבל סיכון מחושב, סיכון נכון ומדויק, ולא להיכנס לסכנות מיותרות, וגם לא למסור, אדם לא אמור למסור את החיים שלו לסכנות.
מלחמות עושים זה לא היה?
מה?
מלחמות מצווה זה לא היה?
מלחמות מצווה זה באמת נושא מעניין, גם החשמונאים, ויש אחר הלוכה ברמב״ם. כן, כשבשעה שיוצא למלחמה על יחשוב ואשתו בניו וכל החושב על אשתו בניו הוא מפעית את עצמו, עובר בלב שנאמר, כן, על ירח לבבכם. זאת אומרת, יש את הצורה של המלחמה ויש רשות להעמיד אנשים שיקו כן, בברכיים, כן, מקפחים את שויקיהם של אלה שבורחים מהמלחמה, כי התחילה סנפיל לניסה, יש חתק, מרוב סוגית והכל. אבל עדיין, העידוד הוא לא להיכנס למצב שאדם מוסר את עצמו לסכנה. עוד פעם, בסדר, הגבורה האמיתית היא דווקא הגבורה שהולכת לדרך רחוקה, דרך ארוכה ולא קצרת טווח, והיא מאוזנת בין המסירה לסכנה מצד אחד, אדם לוקח סיכונים, לבין הרכות ליבב. היא נמצאת איפשהו באמצע בשתי הדברים האלה. טוב, מה? אנחנו יכולים לעצור על כל אחד ולנהל דיון, אני מסכים איתך לגמרי, אבל בוא נמשיך את הדוגמאות שלה, בסדר? והסלסול. ממוצע, סלסול זה, בעיקרון זה מגיע ממסלסל בשער או התייפות, זה ממוצע בין ההתנסות ובין הנבלה. נבלה זה מנובל, בסדר? אדם שנבל, בסדר? מלוכלך. ויש מצד שני, התנסות קיצונית, גם שם זה צריך להיות מאוזן. ההתנסות בין ממוצע, בין ההתנסות ובין הנבלה. הוא אומר, פירוש סלסול הוא מי שמתכבד כראוי ואינו מתנבל בדבר. בסדר? הסלסול זה מתכבד כראוי, לא מנובל, לא מלוכלך, וההתנסות הוא שהתכבד האדם יותר מן הראוי לו. עוד פעם, זה להגזים בזה. להגזים בזה יותר מן הראוי לו גם זה סגנון לבוש שלא מתאים לבן אדם לפי מה שהוא. זאת אומרת, יש סגנון שמתאים לבחור ישיבה, אברך, יש נורמליות ויש דברים שהם מאוד קיצוניים, הם מאוד, הם שונים, יוצאים מהדרך לשתי הכיוונים. והנבלה אומר ידוע, והוא שיעשה אדם מעשים בלתי אגונים שיש בהם פחיתות הרבה וחרפה. נפסק בשולחן ערוך, כן, בשים למד דלת, נכון? שהאדם שעושה מעשים זולים, גם פוסט דיידוס. אדם שאין לו כבוד עצמי והוא מסתובב יחף בשוק או כל מיני דברים כאלה קיצוניים, אז הוא פוסט דיידוס כי אתה לא יכול גם להאמין לו על אמת ושקר. עוד פעם, לפי אחת השיטות, אתה לא יכול להאמין לו, הוא כל כך זול שהוא גם ישקר לך בפנים, יצחק וימשיך הלאה. זאת אומרת, יש כבוד אנושי, כבוד של בן אדם. גם שם, אז לא התנסות. ההתנסות זה עוד פעם יציאה קיצונית לצד לא נכון. צריך נורמליות. וכן, הנחת. הנחת זה בעצם כמו שיש לנו, יהיו כל דברך או בנחס. כן, נחת. ממוצעת בין הקטרוג והקנטרנות ובין רכות הטבע. בסדר? יש אדם שהוא קטרגן, מקטרג, וקנטרן, כל דבר, הוא כועס ועצבני ורב, ויש בן אדם שהוא רך בטבע, הוא חלשלוש, בסדר? ומה שקוראים בלעז, אמבליד. אמבליד זה נכה, נכון? גם באנגלית, עד היום. נכה. וזאת אומרת, יש לפעמים, זה מגיע מספרדית דווקא, שמתרגם, רבי יהודאי בן טיבון, מתרגם פה ואומר שאמבליד זה בעצם הרכות הטבע. והוא משהו בלא דיבור ובלא מעשה לכבדות טבעו וקור מזגו. זאת אומרת, הוא לא עושה כלום, הוא כזה, כל כך פוחד, כל כך חלש, כל כך רפה, שהוא לא מתקומם על כלום. זאת אומרת, אדם צריך להתקומם על דברים נורמליים. לא להיות כל הזמן במריבות עם כולם ובקטרוג וקנטרנות, אלא ממוצע בעניין הזה. הוא אומר שהוא בלא דיבור ובלא מעשה לכבדות טבעו וקור מזגו, והוא כנגד הקטרוג שיבוא מחידות טבעו וחום מזגו. זאת אומרת, הקטרגן הוא כל הזמן בוער, כל הזמן כועס, הוא חד ועוקץ. אומר וגם ענווה, ממוצעת בין הגאווה ושפלות הרוח. בסדר? ממוצע בין גאווה לשפלות רוח. ההסתפקות, אומר, ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. זאת אומרת, יש אדם שנראה לך שהוא לא הולך רודף אחרי כסף, הוא פשוט עצלן. נכון? אומר לך הרמב״ם, אם זה קיצוני, הוא לא מעניין אותו כסף בכלל, זה עצלנות. זה לא מגיע ממקום טוב. זאת אומרת, אפילו הרמב״ם לא רואה פה איזה הסתפקות במועט. פשוט מגדיר את זה, תדע לך, זה עצלנות. לך לעבוד ואל בלבל את המוח. כאילו, בוא, אל תספר לי עכשיו סיפורי ביטוחי. אתה לא שם, ואדם צריך להיות פרופורציונלי, בסדר? יש בן אדם שיש לו יד אחת מאוד מאוד ארוכה, הוא לא בריא, הוא נכה. צריך להיות התאמה בין שתי הידיים, לרגליים, למצב הכללי של הגוף, בסדר? אדם בריא הוא מאוזן. עוד פעם, יכול להיות, איך אומרים, צבוריך כמגדל השן. אפר כמגדל הלבון, הנה, זה שבח, תלוי, אם צבור איך כמגדל שרשי, ובית נחרים מסחיתים, אז אפר כמגדל הלבון, זה פרופורציונלי. עוד פעם, אם זה היה רק אפר כמגדל הלבון, וכל השאר הגוף היה רגיל, זה לא היה נורמלי, נכון? זאת אומרת, צריך להיות יחס מסוים בין הדברים, יחס פרופורציונלי בגוף. אגב, וזה נכון גם, אתה רואה את זה בכל מיני הנהגות בחיים. מגיע מישהו במצווה מסוימת, בום, שם, פילו, תופס אותו, הוא הולך לקיצוניות. צריך להיות 10 גדולים אל הלב, בסדר? צריך להיות איזשהו יחס ליחס הכללי של בן אדם. עוד פעם, אני לא בא להקטין, אלא כשאדם מתקדם בנושא אחד קיצוני ובנושאים אחרים לא, אפילו התקדמות רוחנית, זה קורע את הרכב, זה מפרק אותו. הוא לא יעבוד, הוא לא יתקדם. הוא ירגיש סיפוק מאיזו פעולה קיצונית שהוא עשה למשך יום-יומיים, וחוץ מזה, כל החיים שלו יהיה מקום הרבה יותר נמוך. לעומת זאת, אם האדם מתקדם ביחס יציב, פעם בסלובודקה דיברו על זה המון, אבל כשאדם מתקדם ביחס יציב, כשכל הגוף שלו מתקדם בבת אחת, בצורה אחת, אז האדם באמת מתקדם לאורך זמן, והתקדמות שנשארת ונותרת. ולכן גם ההסתפקוס צריך להיות ממוצעת בין אהבת הממון ובין העצלות. לא להיות אוהב ממון להגזים, וגם לא להיות עצלן שלא עושה. תעבוד, תתפרנס, תעשה את ההשתדלות שלך בצורה נכונה. עוד פעם, פרנסה כן, דאגה פרנסה לא. גם בזה יש גבולות והגבלות. עכשיו, זה שאנשים כל כך מסתבכים עם זה ושואלים, אז מה הגדרים של ההשתדלות הזאת? מה הגדרים של ביטוח? מצוין, יופי, עם זה אתה אמור להיות עסוק. דרך הממוצעת היא באמת מורכבת, היא באמת דורשת מהבן אדם כל הזמן לאזן את עצמו על החוט הזה. היא באמת דורשת, קל יותר ללכת, לא מעניין אותי, אני זורק את עצמי על הקדוש ברוך הוא זן ומפרנס, ואז הבן אדם כאילו לגמרי ביטוחו, רואה את עצמו כנובר דוקר, כן, וממילא הוא...
זה לא היה בנובר דוקר?
יכול להיות, אבל לא, הייתה גם ביקורת, יש על זה נושא שלם, נדרי יש עוד נושא מאוד יפה, צריך ללמוד אותו. בכל אופן, יש הליכה לקצה בנושא הזה, הרמב״ם לא רואה אותה כדבר חיובי, אלא שיהיה... יחס נורמלי בין הדברים. בוא נראה עוד דוגמה, הייתי רוצה לראות פה את המרשו על הנובה, אבל בוא אולי לפחות נשלים את הקטע הבא. טוב לב הוא ממוצע בין הנבלה ויתרון טוב הלב. אז שימו לב, הוא השתמש פה פעם שנייה עם הנושא, עם השם נבלה. בסדר? נבל כאן מה הוא מתכוון? כמו נבל הקרמלי. דוד המלך עזר לו. האנשים של דוד המלך שמרו לו על הצון כל הזמן הזה. ואז כשדוד המלך מבקש ממנו, בוא תעזור לי, תיתן לי קצת אוכל לאנשים שלי, הוא לא מוכן לתת. ממרד כל היום, היום רבו העבדים המתפרצים על אדוניהם, הנה יש לו מה לומר. ואז דוד המלך אומר, כי נבל הוא, והפסוק אומר, נבל הוא ונבלה אמו. זאת אומרת, הוא מתנהל כמו נבל. נבל זה אדם שלא מוכן לפרגן כלום לאף אחד, גם כשהוא חייב, לא מוכן לתת. אך ברד שוכב על דינרי, ככה שומר על הכסף שלו, לא מוכן לתת כלום לאף אחד. הוא ההפך מטוב לב. יש מצד שני, גיטרון טוב הליבה, בן אדם שלגמרי טוב לבלי חשבון. הוא אומר, אבל מסביר פה המתרגם, הוא אומר, השתמשתי פה עם המילה נבלה פעמיים. בקודם נבלה היה אדם שמתנהג בניבול לא לבוש נורמלי. כאן נבלה זה אדם שלא מתנהג בטוב לב. אז הוא מסביר, מפני שאין למידות האלה שם ידוע בלשוננו, כן, בלשון הקודש, צריך לפרש ענייניהם ומה שרוצים בו הפילוסופים, כן, אני צריך לפרש מה הם מתכוונים. הוא אומר, לב טוב קוראים משכל כוונתו להיטיב לבני אדם בגופו ועצתו ובממונו, כן, בגופו, לעזור למישהו לסחוב, מה שצריך. עצתו, חוכמה. בממונו, כן, ככל, בכל יכולתו. בלתי, אבל בגבול. בלתי שישיגהו נזק או ביזיון. והוא האמצעי. זאת אומרת, כסף ברמה נורמלית שאני יכול לתת וזה לא יזיק לי, זה אני נותן. לייעץ לאנשים. אם זה בגבול נורמלי שזה לא מזיק לי, אני נותן ועוזר לאנשים. אם בגופו לעזור למישהו לסחוב, יש דברים שלא, זה יותר מדי כבד בשביל, אני לא יכול לסחוב, בסדר? בגבול, במידה אליה לא משיג נזק או ביזיון, כן, הוא אומר לך עכשיו בוא תסחוב לי את זה פה ברחוב, אתה ביזיון, הנה, אתה יכול לקנות לבד, אתה לא צריך לזכות לי אותם, כן, יש גבול שבו זה לא, והוא האמצעי, הנבל אומר הוא הפך זה, והוא מי שאינו רוצה להועיל לבני אדם בדבר, כלום, אני לא, שלי, בסדר? הוא לא נותן לאף אחד שום דבר, אפילו במה שאין לו פה חיסרון. אתה לא מפסיד מזה כלום. ולא תורח, ולא נזק, והוא הקצה האחרון. ויתרון טוב הלבב, זה, עוד פעם, האדם שמגזים לצד השני, הוא שעושה דברים הנזכרים בלב טוב, הוא עושה את מה שכולם נותנים ביצה, בממון או בגוף, ואפילו אם ישיגהו בזה נזק גדול או ביזיון או תורח רע והפסד מרובה. והוא הקצה הראשון, זה גם קצה, זה גם לא נכון. האדם שמקריב את עצמו לגמרי בשביל אחרים, זה לא נכון והתנהגות לא נכונה. והסבלנות, בסדר? זה הסוף של המידות שהוא אומר פה, ממוצע בין הכעס מצד אחד, והיעדר הרגשת חרפה ובוז, ולא מרגיש בכלל שמחרפים אותו ומבזים אותו, ובושת פנים, גם כן, המידה של בושת פנים היא מידה ממוצעת בין העזות והביישנות. עוד פעם, גם פה המתרגם מסתבך עם מה ההגדרה הזאת של בושת וביישנות, בושת פנים וביישנות, אז הוא מסביר לנו, אומר, נראה לי מדברי רבותינו ז"ל, שהביישן, זה לא, אגב, נראה לי, זה לא הרמב״ם, גם פה וגם פה, זה לא הרמב״ם, אלא מתרגם, אומר שהביישן הוא אצלם מי שיש לו רוב בושת, ובושת פנים הוא הממוצע, ממאיפה אני מבין ככה, ממאמרם לא הביישן למד, ולא אמרו אין בושת פנים למד, ואמרו בושת פנים לגנדה, ולא אמרו הביישן. אומר, ולזה סדרתים כך, שיש פה באמת שתי סוגי מידות. יש פה מידות של ביישנות, ויש פה מידות של בושת פנים, וכן שאר המידות. בואו נראה גם את הקטע הבא, כי זה ממש מסכם את מה שראינו. שאר המידות יצטרכו על כל פנים לשמות מונחים להם, מההסכמה שיהיו העניינים מובנים. אומר, קשה לי לסדר את הדברים, כי אתה צריך באמת לחלק פה בין דברים שונים. והרבה פעמים יטעו בני אדם באילו הפעולות. אומר, אנשים טועים בזה, ויחשבו אחד מהקצוות טוב, ומעלה ממעלות הנפש, ופעמים יחשבו הקצה הראשון טוב. אומר, הנה, דוגמה, כמו שיחשבו המסירה לסכנות מעלה. בסדר? אנשים, כן, חושבים שזאת מעלה, ויקראו המוסרים עצמם לסכנות, גיבורים. וזה לא נכון, כי גבורה זה האמצעי בין המסירה לסכנות לרקות הלבב. אבל הם קוראים לקצה הזה של בחורים צעירים שמוסרים את נפשם, גורמים להם גיבורים. וכשיראו מישהו בתכלית זאת המידה, רצוני לומר שמוסר עצמו לסכנות ומוסר עצמו למיטה בכוונה, ופעמים ינצל במקרה, יחשבו הוא בזה, מחשיבים אותו בדבר הזה, ויאמרו עליו שהוא גיבור. ופעמים יחשבו הקצה האחרון שהוא טוב, ויאמרו על פחות הנפש, אדם שהוא פחות בנפשו, ולכן הוא עושים לו והוא שותק, שהוא סבלן, יגידו שיש לו סבלנות. אין לו סבלנות. הוא אדם פחות בנפשו, הוא אוכל את עצמו בפנים. הוא רק כל כך פחדן שהוא לא מעיז להגיד מילה. ועל העצל יגידו שהוא שמח בחלקו. ועל נעדר הרגש ההנאות לאובי תבעה, הוא אומר, הוא כל כך גס שהוא לא מסוגל ליהנות מכלום. כל כך נמוך. אין הרבה כאלה, אבל יש לפעמים שפוגשים בן אדם כזה, הוא כל כך גס שאפילו ליהנות הוא לא יודע. אומר, יקראו לו שהוא נזהר, כלומר ירי חטא. אומר, ועל זה המין, מן הטעות, יחשבו גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות הטובות. זאת אומרת, יותר מדי טוב לב, שאדם מפקיר את עצמו ומפסיד בשביל זה, או מפזר את כל הכסף שלו לצדקה, יקראו לו דברים טובים, וזה כולו טעות. וזה כולו טעות. ואומנם ישובח באמת, מה הדבר באמת נכון? הממוצע. בסדר? בכל הרשימות האלה, הממוצע הוא הנכון, ואליו צריך לאדם שיכוון, וישקול גם כן הפיזור ויתרון טוב הלב מן הפעולות, שנייה, דילגתי פשוט, ואליו צריך לאדם שיכוון וישקול פעולותיו כולם תמיד, עד שיתמצאו. זהו, פה, עד פה הרמב״ם סיכם את עניין הממוצע שבאדם, איך עושים את זה? אני רוצה רק לסיים עם דברי המהרש"א, בי"ז עומד א', בברוכס. הגמרא אומרת שם שרב אלכסנדרי, אחרי התפילה שלו, היה מוסיף בקשה, ריבונו של עולם גלוי וידוע לפניך, שרצוננו לעשות רצונך, אלא מי מעכב, שאור שבעיסה ושיעבוד גלויות, יהיה רצון שתצילנו מידם ונשוב לעשות רצונך בלבב שלם. אומר המהרש"א, הכוונה בזה, כמו שכתב הרמב״ם בשמונה פרקים, שיש לאדם ללך במידותיו ובמעשיו בדרך המיצוע, והנה היצר הרע מסית שילך האדם בקצה האחד במותר לו, כגון להתגאות. ולהתנהג במותר התאווה. ועל כן, מדמלי, אומר מדמת היצר הרע, לשאור שבעיסה. מה השאור עושה לעיסה? מגביה אותה, שמגביה את העיסה, ועושה אותה יותר מכמות שהייתה. אז זה צד אחד. אומר, יש מצד שני, את מה שהיצר הרע עלול להוביל את הבן אדם, להחסיר. וההפך, השיעבוד מלכויות, אקום, מכריחים לקצה שני, שאין מניחים לישראל להתגאות, אבל משפילים אותם בתכלית השפלות. וכן מחסרים מהם כל טוב, עד שהם לא אף דברים הצריכים להם לעבודת השם. אתה לא שים לב איך הוא יגדיר את זה. דברים הצריכים להם לעבודת השם. וזה שאמר, שרצוננו לעשות רצונך, מה הכוונה, אומר המהרש"א, לילך דרך המיצוע. זה הכוונה, רצוננו לעשות רצונך, הכוונה, לילך דרך המיצוע. אבל מי מעכב? שאור שבעיסה ושיעבוד גלויות. ששניים אלו מעכבים, שזה חפץ בקצה זה, וזה חפץ בקצה זה. ועל זה אנחנו מבקשים, יהי רצון. שתכניעה מלפנינו מאחרינו, דיינו בית קצוות, ונשוב לעשות רצונך בלבב שלם, פירוש ללך במיצוע. בסדר? מעניין לך שהמהרש"א מכניס את זה בפסוק, בתפילה הזאת של רב אלכסנדרי, כן, שה... נשוב לעשות רצונך בלבב שלם, והרצוננו לעשות רצונך זה הולכת בדרך הממוצע, והשאור שבעיסה ושיעביד גלויות סוחבים אותנו לשני הכיוונים, ואנחנו מבקשים שנשוב לעשות רצונך בלבב שלם. שכוח.